הפודקאסט של טובי פולק, שלום ושוב ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט שלי, פרק שבו אני מארח שתי אורחות, הראשונה היא האישה והאפוקליפסה, איריס בוקר, עם פינה חדשה, פינת האפוקליפסה, היא לא בדיוק תהיה פינה, היא יותר שיחה במתכונת של סדר גודל של חצי פרק, ככה יצא, אבל אנחנו משיקים את הפינה, ובפינה הפעם לא בדיוק אפוקליפסה מהסוג שאנחנו רגילים אליו, שאיריס רגילה אליו, כמו שיטפונות והתמוטטויות וצונמים ורעידות אדמה וכן הלאה, יותר על האפוקליפסה האנושית שמלווה את התקופה הזאת שבה אנחנו חיים, תקופת המגפה וספיחיה. בחלק השני של הפרק הזה אנחנו נפגוש את קרן הבר עם פרק חדש בפינת ההיסטוריה שלה, דרישת שלום מההיסטוריה, וקרן תדבר איתנו על גיבורה שאני מעריך, בי הייתה אלמונית, מעולם לא שמעתי את שמה, גיבורה בשם איידה ווילס ברנט, אישה שחורה שפעלה בסוף תקופת העבדות בארצות הברית המתחדשת, אחרי מלחמת האזרחים, אישה ששינתה את הגישה גם להפרדה הגזעית וגם להפרדה בין נשים וגברים. בקיצור, תחכו, כי זאת שיחה מעניינת, על אישה מעניינת, אולי גיבורה מהגיבורות הגדולות שפשוט כמעט אף אחד מאיתנו לא ידע ולא שמע עליה. אבל לפני זה, ולפני שנפרט, נשמע קטע מעבר של Silent Regression, להקת הבית שלנו, שגם בעניין שלה יש לי כמה דברים לספר לכם. מיד. אוקיי, אז לפני שאני שוכח, Silent Regression עומדים להוציא אלבום חדש, הם יבשרו ויספרו על כל הדברים שהם הולכים לעשות כשזה יהיה סגור ואקטואלי, בינתיים הם יוצאים לכמה הופעות, אפשר לקבל פרטים על ההופעות שלהם הקרובות בעמוד הפייסבוק שלהם, Silent Regression בפייסבוק, אפשר גם כמובן לצפות בקטעים שהם כבר הקליטו ביוטיוב, תחת אותו השם, ובסוף הפרק הזה נשמיע שיר נוסף, שיר מלא נוסף מההקלטות המקוריות שלהם, שיר בשם Isolation. כאמור, אנחנו נדבר היום עם איריס בוקר בפינה של הפינת האפוקליפסה, וזו בעצם תהיה שיחה לא כל כך על האפוקליפסה במובן הקלאסי שלה. אתם יודעים, אפוקליפסות זה מסוג דברים שנופלים עלינו בלי שאנחנו מוכנים אליהם, ובמובן הזה המגפה הנוכחית היא בהחלט משהו כזה, אבל היא גם הביאה איתה הרבה מאוד דברים אחרים, ועם איריס אני אדבר על הגורם האנושי. מה קרה לנו, מה קרה למין האנושי, מה קרה לחברים הכי קרובים שלנו, לאנשים שאיתם לחמנו ואיתם הפגננו ויחד איתם יצאנו למחאות, מה קרה להם בעקבות מה שקרה במגפה וספיחיה, שזה כמובן החיסונים והמגבלות וכל השאר. אז זה בעניין הפינה של איריס. וכשנסיים עם איריס, אנחנו נעבור לקרן הבר, שכאמור תספר לנו סיפור היסטורי באמת יוצא דופן, על אישה יוצא דופן, וקרן נדלקה על הסיפור של איידה ווילס ברנט, בעקבות הנאום של ראש הממשלה שלנו, של נפתלי בנט בעצרת האום, שבו הוא פחות או יותר זלזל או השמית או לא התייחס באופן הראוי לסכסוך שבעצם מלווה את כולנו כבר הרבה עשרות שנים, אולי כמעט 100 שנה, הסכסוך עם הפלסטינים. מבחינתו, הישראלים לא קמים בבוקר וחושבים ומוטרדים מהסכסוך, קרן חושבת אחרת, גם אני חושב אחרת, ובמובן הזה קרן מביאה את הסיפור של איידה בשביל להדגיש עד כמה לפעמים אנשים בודדים שלא תמיד חושבים כמו הכלל, או מוכנים לצאת מול הכלל ומול הנרטיב הסוחף את כולם של לעמוד בצד ולהסתכל, וגם לסכן את עצמם, יכולים לשנות מציאות, גם אם נכון לרגע שזה קורה, לא בטוח שזה המעשה באמת. אז עוד קטע של Silent Regression, ואנחנו כבר מגיעים לשיחה עם איריס. וכאמור וכמובטח, היא חוזרת אלינו, האישה והאפוקליפסה, איריס בוקר, שאיתה כבר שוחחנו בפרק שמאוד מאוד הצליח לפני כמה שבועות, ואנחנו מייסדים פה פלוס מינוס את פינת האפוקליפסה של איריס בוקר, אבל זה יותר תהיה הפינה של איריס. אז שלום לך איריס, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה. חג
יופי,
שמח.
חג שמח, כן, אנחנו ערב וחג שני של סוכות, שזה שמחת תורה מחר, כל הדגלים והתפוחים בראש התורן, את זוכרת באפולה, כן, את הדברים האלה?
מה זאת אומרת?
בטח, בטח, איך לא, עם הדלת שנפתחת בקרטון.
נכון,
יפה, אתה
יודע איפה הדברים האלה, התפוח
עם הקרמל הזה למעלה וכל מיני. יפה, אז על מה את רוצה לדבר איתנו היום? אני מבין שזה לא בדיוק אפוקליפסה, אבל אולי זה נקרא לזה אפוקליפסה אנושית? משהו בכיוון?
כן, אני לא יודע אם זה אפוקליפסה, אבל אין ספק שזה יכול להיות. זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים בדרמה הזאת, זאת אומרת, זה דברים קטנים שקורים, ואז פתאום אתה מסתכל עליהם ואומר, משהו מוזר קורה, ואני מנסה להבין מה גורם לאנשים, כאילו לצאת מהמסגרת של ההיגיון שלהם, של הסביבה שלהם, ואיכשהו להחזיק איזשהו רעיון שהם כרגע מבחינתם הוא יראה גובל יעבור, שלפני שנה הם אפילו לא חשבו על זה.
או לא ידעו על זה.
לא ידעו על זה.
כן.
זאת אומרת, אני אומרת...
מה גורם לאנשים לרדת מהפסים? בואי, אני אעזור לך קצת...
כן, אני...
יש גיל מסוים שבו אתה אומר, הפוליטיקלי קורקט זה דבר חשוב, אבל אפשר גם לקרוא לילד בשמו.
כאילו, חלק מה, נגיד, אני הרי תמיד כיסיתי את המגפה מההתחלה, ואת יודע מה קרה, ואז דיברנו על פייק ניוז בפעם הקודמת,
כן.
אבל כרגע זה סוג של היסטריית המונים, וסליחה שאני משתמשת בביטוי שהוא מקצועי, ואני עדיין אוהשת מקצוע, אבל אני מנסה להבין מה גורם לאנשים להשתמש, להקצין כל פעם, וזה כל פעם מוקצן, הרי כשהגיעו החיסונים, או כשתחיל כל הסיפור עם החיסונים, אז אתה יודע, אמרו שצחקנו הרבה על העניין הזה שאפשר להדביק כפית ואפשר G5 וכל הדברים האלה. מה קורה
שעשי? אני אגיד לך, אני אקח אותך אפילו משלב אחד או שניים לפני זה. כשהתחילו הסגרים, וכשהתחילו הבידודים, וכשהתחילו הבדיקות, וכשהתחילו חובת המסכות והכל, גם אז אנשים קצת איבדו את זה. מה זה? פגיעה בפרטיות, פגיעה בחופש, סיפורים. עכשיו, החיסונים זה כבר התערבות גופנית, אז כמובן שזה על המדרגה.
כן, זה התרבות גופנית, אבל יש לה כל מיני אלמנטים של, של, של סטרת המונים שאפשר היה לראות, למשל במגפה שחורה, אפשר היה לראות, למשל לראות אנשים שמכים את עצמם, את זוגדם, דיברנו על זה, על נזירים המלכים קראו לזה, נזירים שעברו ממקום למקום והרביצו, והרביצו לעצמם והרביצו לאנשים, וכדי לחפר על הפשעים, כדי שהמגפה תלך, זה הייתה היסטריה פשוט, אבל הקטע הזה שאנשים נכנסים לאיזושהי דרמה, ויש איזשהו שלב בתוך הדרמה הזאת, כל קבוצה כזאת שמאמינה במה שמסוים, זה, כן, יש לזה אלמנטים של קאט, כי זה מקום שמקבל אותך, מקבל את הדעות שלך, שהן אולי מנוגדות לסביבה הטבעית שלך, והדעות המנוגדות האלה, במקום שאתה מגיע אליו, לא רק שאתה מקבל חיבוק חם, לא רק שאומרים לך שכולם פסיכים חוץ ממך, גם נותנים לך המון חומר שאפילו לא חשבת עליו. כאילו אתה הופך להיות איזשהו, הגעתי למקום הטבעי שלי, ו... לאט לאט אתה מתרחק מהסביבה שלך, כי אתה יודע, אנחנו פחות רוצים לדבר עם אנשים שלא חושבים כמונו. יש גם את האלמנט הזה שאנחנו כאילו, אנחנו עכשיו תמיד נרוץ לקבוצה הזאת, כי הקבוצה הזאת תיתן לנו גם את הכלים, גם את הכוח להתמודד, היא גם תאושש את החששות שלנו, וגם היא קבוצה מאוד חמה ומאוד אקטיבית. כל הזמן קוראים שם דברים. זה אנחנו והם, אוקיי? אז אנחנו עכשיו בתוך הקבוצה הזאת, גם בתוך הקבוצה הזאת אנחנו רבים על איזשהו מקום בהיררכיה, זאת אומרת, יש את האנשים שהקימו את הקבוצה, מה שאני קוראת את המסגרת, זה מתנגדי חיסונים מאז ומעולם, שהם כבר שנים בתוך הקבוצה, ויש להם את הדינמיקה שלהם. אליהם הצטרפו כל מיני אנשים שפחדו מהחיסון, וזה היה לגמרי לגיטימי. לפחד מהחיסון זה לגמרי לגיטימי, 10 שנים ניסו למצוא חיסון לקורונה הקודמת, לא מצאו. פתאום תוך שנה מוצאים חיסון, גם חיסון מסוג חדש,
כן.
ואוטוטו יוצאת לשוק. עכשיו, כל הפחדים האלה, זה בדיוק מה, זה בדיוק איך שקאט ניזונה, היא ניזונה מכל הפחדים האלה, והיא מייצרת לך תשובות וביטחון. עכשיו, מה הביטחון והתשובות נותנים לך? את היכולת להתמודד עם הבחוץ. אבל אתה כן מתמודד עם הבחוץ, אבל מצד שני, הקרע הזה הולך וגדל. זאת אומרת, אם היום יש לי חששות בנושא חיסון, אני לא אפנה לדינה שהתחסנה 3 פעמים. אני אפנה לאותם אנשים כמוני, שהם חושבים שהמדינה עשתה עליהם סיבוב, וחברות תרופות מרוויחות כסף. עכשיו, איפה זה נהיה לא הגיוני? איפה זה נהיה לא הגיוני?
כשאנשים מתים.
לא, זה דווקא נהיה להם הגיוני. לכל דבר יש הסבר. עכשיו, אם אתה רוצה הסברים בדברים האלה, אז ההסבר הראשון זה כל מה שאתה מביא, הם מביאים קודם כל משהו כנגד, או שאם זה לא משהו כנגד, זה, אם אתה לוקח בתור תפיסה שמשרד הבריאות שקרן ומשקר לך, ואתה עושה דמוניזציה למשרד הבריאות, אז לא משנה מה הוא יגיד. אם בתי החולים יגידו שמתים הרבה אנשים לא מחוסנים, אז בתי החולים שייכים למדינה, שייכים לזה וזה, אז הם לא, אי אפשר לסמוך על אף אחד. אז אם עושה אוניברסיטת אוקספורד, עושה מחקר, אז הם מוצאים לך שהחוקר המסוים הזה מאמין לא מקובל עליהם, כאילו,
או שהוא קיבל מלגה, או היה שותף לאיזושהי חברת תרופות, או כל קבוצת מחקר שהיא, שהייתה קשורה בפיתוח התרופות. הרי בכל סיטואציה מהסוג הזה, תמיד מישהו יחפש את האינטרס החבוי. זה לא דבר חדש.
אז זהו, שהאינטרס הוא לא אמור להיות חבוי. ובקטע הזה אני חושבת שהמדינה די פישלה, זאת אומרת, כל העניין הזה היה צריך להיות פתוח, והיה צריך לדבר על זה, ולא צריך להסביר את זה בכל מיני
פינות. גם אם אני אסכים עם זה, אני אגיד ככה, לא להגנת המדינה, כי אי אפשר להגן על המדינה, אבל מצד שני גם אי אפשר לטעון נגד מדינה ככלל, כי אני, א', צריך לזכור שמדובר באנשים, ב', באנשים עם כובד אחריות מטורף, ובסיטואציות שמעולם לא עמדו בהם, ברמה עולמית כמעט, אף אחד לא עמד בסיטואציות כאלה, מהאנשים שחיים איתנו היום, לא מדבר על מה קרה לפני 120 שנה. זה הדבר השני. והדבר השלישי, באמת יש המון המון כאוס, בגלל שלא היה ניסיון, ולמרות שבשיחה הקודמת אמרת שהייתה תוכנית מגירה, וכולם היו צריכים לשלוף אותה, כשזה מגיע למלחמה, כשהפגז הראשון נורא, נהיה כאוס. כל מי שהיה אי פעם באיזושהי פעולה, באיזשהו משהו שהוא חורג מהשגרה היומיומית, אנחנו עכשיו ממש קרובים ליום השנה, ליום כיפור, הכל, יש ימחים והכל, בשנייה שצריך לפעול, נהיה כאוס. אז להגיד המדינה, פישלה, את יודעת מה, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך יותר מזה, בשיחה שעלתה ממש בפרק שלה היום, עם גבע קרוס, שמביא לנו את הנתונים על הקורונה, על הבוסטר, על התוצאות, על הסיכויים להידבק והכל, הוא כל פעם חוזר על זה שההסברה על הפנים. ואני אמרתי לו, ואני אומר גם לך, אוקיי, נניח שהיו מסבירים את זה יותר טוב. זה היה משכנע מישהו מכל הלא משוכנעים האלה? מכל המשוכנעים שעושים עליהם סיבוב?
הייתה נקודת זמן שעוד היה אפשר, עכשיו אפשר לשנות שום דבר. עכשיו, מה שמטריד אותי בכל הסיפור הזה, תראה, אם אני בן אדם ואני מאמינה שאני, לא יודעת מה, משתילים לי, לא יודעת מה, אייפון בתוך, בזמן החיסון, לא משנה מה, הכל בסדר, זכותי ואסור לכפות חיסון על אף אחד. מה שאני, לא משנה, יש לך אופציות אחרות, אבל כרגע, מה שמטריד אותי זה המסע צלב. כרגע, אני אומרת, מי שלא מתחסן, לא מתחסן, בסדר, יכול להיות ששושנה לא באה להתחסן, הכל טוב, היא מאמינה במה שהיא מאמינה, בסדר. יש שם איזשהו מסע צלב, ואני מנסה להבין את המסע צלב הזה. זאת אומרת, העניין הזה שאנשים מבלים כל כך הרבה זמן בלצוד את המתחסנים, בלחפש, למשל, לפי מילות חיפוש, וזה אני רואה כל הזמן, ברגע שאתה כותב חיסון, פתאום כולם מגיעים בלהגיע לכל מיני פורומים שהם בעד חיסון, בלהפיץ שמועות, בלהמציא שמועות, זה עבודה. זאת אומרת, זה כבר לא קאט של אנשים שמאמינה במשהו.
לא, זה קאט של מאורגן, אנשים שמאמינים. זה עסק מאורגן בצורה קטסטרופלית. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה גם עם עיתונאים מוכרים, או לפחות עיתונאים לשעבר, שהתגייסו לעניין, רופאים לשעבר, נורא והיום מה שהולך עם זה.
אבל הנקודה, מה שאני מנסה להבין בנקודת זמן, שאנחנו נמצאים בה עכשיו, זה כבר לא קאט בודדה באיזשהו טיזינאבי, זה כרגע מסע צלב. אני מנסה להבין איך קורה שאנשים רגילים שכן מאמינים במדע, הם חיסנו את הילדים שלהם, הלכו לרופא כשיש להם בדיקות, איך פתאום הם מוכנים לעכל שקרים. כאילו, זה לא משהו שאני מסוגלת להבין, איך אנשים לא מסוגלים, הם מסוגלים לקחת גזיר עיתון, אנשים שהם כמוני וכמוך, אנשים שלמדו, וממנו פשוט לשקר. איך אנשים הגיוניים מסוגים להגיד, כן, דודה שלי עשתה חיסון ולמחרת הכל, זה שקרים. עכשיו, אנשים ממציאים שקרים כאילו שהם מגינים על איזושהי חומה מטורפת בכוחות האחרונים שלהם, ואנחנו כאילו, מצד השני, אנחנו גם לא עוזרים, כן? אנחנו גם מצידנו מגינים על איזושהי חומה, אבל נוצר איזשהו קרב שכולם מוכנים להשקיע במיוחד הם האמת, ולמה? זאת אומרת, אם אתה לא רוצה להתחסן, כל עוד לא קבעו שחובה להתחסן, אף אחד לא בא אליך עם מזרק.
לא, הטענה היא לא הקטע של חובה להתחסן, אלא המגבלות על אלה שלא התחסנו.
לא, אומרת,
הטענה היא שאם אתה לא תכניס אותי למסעדה, כי לא התחסנתי, אז זה פגיעה בזכויות האזרח
שלי. אז אתה קצת מעוקב בנושא, מה הטרנדי עכשיו. הטרנדי עכשיו הוא אקטיבי, זאת אומרת, אם היינו לפני כן בטרנד הפסיבי, אני, אתה מוציא אותי מהחברה, אני לא שייכת וזה, עכשיו אנחנו בטרנד האקטיבי, והטרנד האקטיבי זה שיש מחנות ריכוז.
כן, כן, אני ראיתי את זה.
שיבואו לכם הביתה.
בסדר, אבל איריס, את הולכת לאקסטרים, ואני רוצה להישאר רגע.
אני לא הולכת לאקסטרים, אני מנסה להבין.
שנייה, שנייה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, יש פה אנשים שזקוקים באופן נואש לתשומת לב. פשוט תשומי נטו. ואני מסתכל על אחד כמו פרופסור יורם לס. אוקיי, הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות. הוא הגיש תוכנית מדע בטלוויזיה. הבן אדם הולך עם רקורד והכל. מה הכי נורא בכל הסיפור שלו, שהוא כל רגע מפציע באיזה תחנה אחרת? היום כבר התחנות המרכזיות לא משדרות אותו, אז הוא הולך לתחנות עצמאיות ומנסה עם גיא מרוז ואורלי וינאי, אבל לא משנה. הדבר הנורא, ואני חושב שאצל רוב האנשים האינטליגנטיים שמשתתפים בתררם הזה, הדבר הנורא הוא שהם עצמם כן מתחסנים. ואפילו אותו יורם לס הצטלם יחד עם בת הזוג שלו כשהוא מתחסן. זאת אומרת, הבן אדם עלול, עשוי, לא יודע, לגרום לאנשים לפקפק בצורך החיוני לעשות את הפעולה הזאת, ואולי לא להתחסן, ואולי לחלות, ואולי גם למות, כשמפיץ את כל החרטה שלו, התחסן בעצמו ושומר על עצמו. זה הכי נורא בעיניי, זאת הצביעות הגדולה.
כי מעבר לאנשים שבאמת מפחדים, כמו שאמר, מעבר אנשים יש אנשים שעושים מזה או כסף, יש אנשים שעושים מזה שם לעצמם, יש אנשים שעושים מזה, אתה יודע, פרסום.
תשומת לב, אנשים מחפשים תשומי. אני גם רואה את אלה שהיו בלב המאפליה, בתוך התררם הגדול של בלפור במשך שנתיים. זה נעלם, זה ירד מהפרק, לפחות נכון לעכשיו. הם מחפשים לעצמם תעסוקות אחרות. אגב, אני מדבר עם אנשים שהיו שם בבלפור, והם המומים, הם החברים שלי, כן, שמתחסנים ואין להם שום דבר רע להגיד על חיסונים, ומעודדים אחרים להתחסן, ופשוט רואים את האנשים שהלכו איתם שכם, אין שכם, רואים. אנחנו לא היה לנו מושג, אנחנו לא היה לנו מושג שבפעם הבאה שניתקל בהם זה יהיה בתוך, בדבר המטורף הזה. כי אנשים פשוט משעמם להם, אני לא יודע, אין לי הסבר אחר. לא מבין את זה.
כל התוספת, הפלוס של הרשתות החברתיות, זה משהו שמצליח, זה אשכרה העצים והבנזין כדי להעביר את כל המדורה הזאת, זה בדיוק מה שהיינו צריכים. זאת אומרת, אני לא יכול, אני כרגע אני קיים, הייתי, לא משנה, דמות מאוד חשובה, כולם החזיקו אותי על כפיים, אני הרמתי חלקי במהפכה, ופתאום מקום, אני לא יכול ללכת לאותו מקום שהייתי, של ה-20 לייקים, זה חד משמעית זה, כן. של ה-20 לייקים, שפתאום אני סתם איזה אחד שהולך לעבודה,
20 לייקים לא יוצאים מהבית היום.
אז זהו, אבל זה בדיוק העניין, שאנשים ירדו מ-20,000 ל-20,000.
נכון.
כל העניין בהם נעלם, והם היו זקוקים למאבק חדש. עכשיו, המאבק החדש הזה מוציא המון אמוציות. הוא מוציא המון אנרגיה, יש המון מלחמות, זה מחזיר אותם גם לפרונט, וזה מחזיר אותם גם לאקשן שהם רגילים אליו. הם רגילים לריב עם כל הביביסטים, היו רגילים, הם רגילים לחטוף כללות, הם רגילים לצעוק, הם רגילים להגיד דברים שמאוד לא מקובלים, ואנחנו יודעים מה אנחנו מדברים, ופתאום,
אנחנו יודעים.
פתאום נהיית להם מה כזאת שאין להם מושג, אין להם שום, זאת אומרת, כל ההגדרה שלהם, המהות שלהם, מרגע שהתחיל המאבק הזה בבלפור, המהות שלהם הייתה המאבק הזה, והקיום שלהם בתוך המאבק, פתאום זה לא שזה נגמר, זה נגמר נקודה. פתאום נהיה להם מלא ריק, ואת הריק הזה הם צריכים למלא איכשהו, אוקיי? כי אף אחד לא מוכן לחזור להיות אותו איקס קטן בולד פחות חשוב במערכת, שמקבל 20 לייקים, כי הוא צילם עכשיו את אשתו עם הילד, הולכים לגן, זה לא מעניין אותם.
אני מסכים איתך לגמרי, ואותם, גם אם אני, פשוט זה דוחה אותי ברמה האישית, אבל נניח שאני מבין חלק מהם, באמת יש אנשים ש... ש, 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 שאיש לא ידע על קיומם לפני זה, והם לא רוצים שהם לא רוצים לחזור לאלמוניות המאוד מאוד מתסכלת של, של אחרי זה, אבל אני אלך להתאחל למקום אחר. את מדברת על פייק ניוז ועל תיאוריות קונספירציה ועל כל מיני דברים כאלה. תשמעי, אנחנו רואים את זה גם במיינסטרים, אנחנו רואים את זה בתחנות שידור, אנחנו שומעים את זה ברדיו, אנחנו רואים את זה בעיתונים לגיטימיים, אנחנו רואים את זה בערוצי הטלוויזיה המסחרית המכובדים ביותר, עם הרייטינג הגבוה ביותר, וזה לא בהכרח שמהדהדים שקרים, זה תלוי איך מספרים את הסיפור. זה גם זה מה שהיה לי בשיחה עם גבע, המסגור של נניח שיש תופעת לוואי, כלשהי שיכולה להיות חמורה, ואולי אפילו קטלנית, באחד לעשרות אלפי מקרים, מיליוני מקרים, מאות אלפי מקרים, מה שזה לא יהיה, שזה כמובן יכול לקרות כמעט בכל אקמול שאתה לוקח, לוקחים את הדבר הזה, ממסגרים אותו כימין מול שמאל, או כפלוס מול מינוס, או כחסידים נגד מתנגדים, וזה נהיה עיקר הסיפור, עיקר הסיקור, שזה משהו שאני לא מצליח, בשביל מה הם צריכים את זה? הרי הרייטינג שלו לא יעלה בגלל זה, ואם הם לא יעשו את זה, הרייטינג שלהם והמשכורות שלהם לא ייפגעו. למה? למה הם עושים את זה? יש לך איזשהו הסבר?
כן, אני חושבת, אין לי הסבר, אתה יודע. אני חושבת שחלק מהעניין הוא, כשאתה מתחיל להשתייך לקבוצה הזאת, לא, נתחיל עם משהו אחר. בוא נגיד, ניקח איש תקשורת ידוע, בלי שמות. ברגע שהוא אמר משהו, למשל, הוא טיל ספק בחיסון השלישי, לדוגמה, התגובה של הבעד החיסונים היא הייתה כל כך קיצונית לעומת התגובה של הנגד החיסונים. זאת אומרת, לא אנחנו לא נותנים, אנחנו חיים...
כי הרגשנו שהוא משלנו.
מה זה משנה? אבל תן לנו...
זה הייתה בגידה. מה זה משנה? זה כל הקטע.
אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו זורקים את הבן אדם שנחשב במחנה שלנו לצורך העניין, כי הוא מטיל ספק, אנחנו מעיפים אותו. אנחנו מעיפים אותו, עכשיו אנחנו עושים את זה כל כך בצורה קשה, זאת אומרת, אנחנו יושב לנו, אתה מדבר שטויות, מי בכלל, ואתה בכלל, מה קשה, למשל, בוא ניקח את אורלי למשל, שהיא דיברה, לא משנה, על חיסונים, וזה אנשים שהריצו את האדמה שהיא דורכת עליה, באותו יום הפכו להיות אויבים שלה.
הם לא הכירו אותה, אני לא רוצה לדבר עליה, אני לא רוצה לדבר על אנשים באופן ספציפית, את בשמות, אמרת קודם, אז יש יותר מאורלי אחת, אז נניח רגע לאורלים, כי אני חשבתי, לרגע חשבתי שהתכוונתי לו, התכוונת לאורלי מסוימת, ושנינו, ואני התכוונתי לאורלי אחרת, ובשני המקרים יש לי הרבה מה להגיד, אבל באמת לא רוצה לעסוק פה לגופם של אנשים. מה שאני אנסה להגיד, רק להשלים, על אותו כתב מכובד בערוץ מכובד וכולי, הבעיה פרשן. שלי, פרשן, הבעיה שלי איתו היא לא הדעה שהוא השמיע, או לא דעתו אם נחוץ הבוסטר לכל גיל או משהו כזה, כי גם המומחים וגם אנשים שאני ראיינתי פה אמרו, כן, כנראה שצריך את זה, אבל יכול להיות שרק לקבוצות סיכון מסוימות, יכול להיות שרק לגילאים מסוימים, אגב, ככל שעובר הזמן מסתבר שזה קצת לא מדויק, מכיוון ש... אנחנו רואים שקבוצות הגיל יורדות, גם בארצות הברית אגב, גם אחרי האישור של ה-FDA שהוא מוגבל כרגע, זה הולך ומתרחב, ובהגדרה של קבוצות נזקקות או קבוצות בסיכון בארצות הברית, הם מגיעים לעשרות מיליונים anyway, זה לא משנה הרבה. אז אני אומר, למה זה כל כך מפריע לנו? המסגור, אני חוזר על העניין הזה, כשהכותרת היא משבר, או השאלות סביב, או הדיון על, או חילוקי הדעות, או הספקות, אז כל מה שאנחנו רואים זה חילוקי הדעות והספקות, ולא היתרונות המובנים של את יודעת, אחוזים אחד לאלף לטובת המעשה
אבל
הזה.
אבל מתי יתרונות זה חדשות? יתרונות זה לא חדשות. אתה לא יכול, אנשים לא מתעכבים עם העיניים שלהם, על ידיעה שהיא...
את יודעת מה התחום שלי, את יודעת מה עשיתי ברוב שנותיי כבוגרים, אני ניסחתי כותרות, אני יודע את זה מצוין, אבל זה לא היה עניינים של חיים ומוות, וזה בדיוק העניין, איפה האחריות?
אין אחריות, האחריות כרגע היא להביא לייקים ולהביא קהל, אין אחריות...
אבל האנשים האלה לא צריכים לייקים, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, איריס, הבעיה שאנשים האלה פופולריים מדי, הם לא פופולריים לכשעצמם, אלא הם יושבים בתוך החסניה, נכון, הפוזיציה שלהם היא כזאת, שכל מי שפותח טלוויזיה, בכל שעה רנדומלית של שעות, נקרא להם, סביב הפריים טיים, מ-6 בערב עד 12 בלילה, או 5 בערב, או מה שזה לא יהיה, יש סיכוי שהוא יראה אותם, ואם הוא לא יראה אותם, הוא יפתח טוויטר והוא יראה אותם בפוש, ואם הוא לא יראה אותם בפוש, יקבל אותם בוואטסאפ או בכל מיני מקומות כאלה, והאחריות חייבת להיות קודם כל על מי שיושב מול מצלמה ומחובר לאוזנייה, ומדבר על מיקרופון אחרת, באמת, זה עלול להרוג אנשים.
כל הרופאים האלה לכאורה, וכל הדוקטור אבני שהם רופאים אמיתיים,
גם יורם לס.
כן, לקחת קורקומו, אני לא יודעת מה, זאת אחריות אישית, זאת אומרת, זה אחריות שלהם בתור אנשי מקצוע, אבל הם כרגע לא רואים את זה ככה, מבחינתם, כרגע יש מאבק בין טוב לרע, זה ממש הכי אפי שאפשר, וברגע שאתה מסלק מישהו, ואני אומרת את זה כל הזמן בטוויטר, ואני חוזרת ואומרת, אתה לוקח מישהו, אתה, הוא מביע דעה שהיא שונה משלך, אתה אשר לוקח אותו, וזורק אותו מהמחנה שלך, ולא רק זורק אותו, אתה גם דורך לו על הראש אם אפשר.
אז אנחנו לא בסדר?
רגע, כולם יכולים להיות מאוד 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 רעים, ואם אנחנו ניקח את הסביבה שאנחנו חיים בה של הטוויטר, אנשים מאוד 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 רעים. כי נורא נוח להיות רעים כשלא רואים את השם שלך ולא את הפרצוף שלך.
אני ואת מופיעים השם שלנו והפרצוף שלנו.
אבל אני אומר, נורא קל לדרוך על אנשים, כשאתה יודע, שאתה נגיד לא מסכים איתם, אז מה שקורה שאנחנו דוחפים אותם,
זה יותר תרבות הטוקבקים, האנונימים.
אני לא חושבת. אני חושבת שהתרבות היא כרגע זה או שאתה איתנו או שאתה נגדנו. אין
זה נכון, זה נכון, אבל okay. אני לא, אבל אני רק אגיד להגנתי, א', אני לא נכנס לשום ויכוח עם אף אחד מאלה, במקרים מסוימים אני חסמתי לגמרי, במקרים אחרים אני השתקתי, אני אומר את דעתי מדי פעם פה בפודקאסט, כי אף אחד לא יכול להיכנס ולהגיב לי ולהתחיל לקלל אותי או מה שזה לא יהיה, וגם בטוויטר, במעט הפעמים שכתבתי על זה משהו, אמרתי מראש, אני לא נכנס לוויכוח. אז אין לי קטע שלא של רוע ולא של דיבייט ולא של הכל, אני כן אומר, התחסנתי ואני ממשיך להתחסן, ותעשו עם זה מה שאתם מבינים. הבעיה היא, כמו שאת אומרת, היא הרוע המובנה, כי לפעמים יש לי תחושה שזה רוע לשם רוע, זאת אומרת, אני לא בטוח שלכל מי שנכנס לתוך המלחמות האלה, בכלל יש לו דעה, אין לו הבנה, זה די ברור לי, אבל לרובם, אבל אני לא חושב שגם יש לו דעה אמיתית, כן, כן או לא, אלא כמו שאמרת, אם הרוב הולכים עם כן, אני אגיד לא, אני חייב לבלוט.
וגם אם תיקח למשל, בוא נניח שמיטב פרשננו בערוץ המפורשן שלנו, כן. העלה איזשהו נושא, למשל היה את הסיפור עם הרישום של תרופות וזה. עכשיו, אם נניח אני עורכת חדשות, ואני כל הזמן בתחרות, וכל הזמן אני צריכה להביא יותר נתונים ונתונים, וכזה דבר, אנשים משתפים את זה באלף, ומצלמים את זה, ומדברים על זה, וחוזרים על זה, ועושים האשטג, מבחינתי עסקתי את מה שאני צריכה להשיג. אין שום עניין של אחריות, אין בשום מקום עניין של אחריות, כל אחד, כמו שפוליטיקאי, שעומד לפני בחירות, לא ילך ויגיד, חבר'ה, המצב הולך להיות רע ורע ורע ורע, כי מה לעשות? זה, אם פוליטיקאי יפתח את הדלתות של כל המסעדות בזה כדי להיבחר, מה שהוא עושה זה אשכרה גורם לאנשים לחלות, אבל זה לא משנה, הביוט שלו, המטרה שלו בסופו של עניין היא להיבחר, המטרה של ערוץ זה וזה בסופו של עניין היא לבלוט, המטרה של אנשים שהיו במחאה בבלפור ועכשיו לא רואים אותם היא לבלוט, ואנחנו נכנסים לג'ננה, כי לבלוט אתה אומר טוב בוא אני אבלוט ככה, אבל זה לא מספיק, אתה צריך עכשיו לבוא עם משהו עוד יותר חזק, ועוד יותר חזק, ואז מתחיל גרמנים, ואז מתחיל נאצים, ואז יצקו לך בדלת, ויקחו אותך למחנה ריכוז, הג'ננה הזאת היא מלבה את עצמה, היא מלבה את עצמה כל הזמן, והיא תמשיך ללבות את עצמה, למרות שאני לא יודעת מה אפשר להגיע אחרי השואה, כאילו בוא מה, אנחנו לא יודעת מה, מלחמת גוג מגוג, אני לא יודעת, כאילו השואה מבחינתי, זה ההזניה הזאת של השואה.
כן, אבל את יודעת, זה לא חדש, אנחנו יודעים שזה היה גם בשנות ילדותינו, ובבני ברק זה עדיין מאוד פופולרי, נאצי.
נאצי,
במאה שערים וכן הלאה, זאת אומרת, כל הפגנה שולפים את זה. אבל אני רוצה לחזור איתך רגע למשהו שאני כבר לא זוכר אם זה בתוך ההקלטה עצמה, או שזה בשיחה שקיימנו קודם, על המפח הנפש או ההפתעה או ההלם שאנחנו חווים כשאנחנו מגלים שחלק גדול מה אנטיים האלה, מהאנשי הלא, או מהאנשי הדווקא לא, הם מהאנשים הכי קרובים אלינו, או שחשבנו שהם כאלה, חברים קרובים. זה לא חייב להיות אפילו בלפור, זאת אומרת, באמת אנשים, לפעמים זה משפחה קרובה, לפעמים זה חברים קרובים, או שחשבת שהם קרובים, זה נורא מתסכל, זאת אומרת, זאת אכזבה נוראית, כשאתה פתאום מגלה את סיפור האילומיניטים, או אנשי התולעת, או ה-5G, או הניסוי הגדול שפייזר עושים עלינו, מפי אנשים מאוד אינטליגנטים, שהיו חברים ממש קרובים שלנו, כמעט כל החיים. זה נורא.
כי הרוב האנשים, הרי, הרוב האנשים אין להם זמן לשבת, ולקרוא ולהבין. הם בדרך כלל קוראים כותרות, והרבה מהכותרות האלה, זה כותרות שמגיעות לאנשים בוואטסאפ, שיש להם מטרה שתקרא את אנשים קוראים גזירים. גזירי עיתון, זה מה שהם קוראים.
מי שקוראים את הכותרת, רואים את התמונה, ואת כותרת המשנה, במקרה הטוב, דיברנו על זה.
אז בקטע הזה, קל לשכנע אנשים, כשהם לא טרוחים ובודקים, ומבינים מה הם קוראים, וכל העניין הוא...
אבל עברו שנתיים, זה כל העניין, זאת אומרת, אם כשזה התחיל בוואן, ויוקוהמה, איפה שזה היה שם עם הספינה, ליד יפן, ובאמת זה היה משהו נורא רחוק במזרח, לא בטוח זה יגיע וכו'. אז אמרנו, יש פה קונספירציה, יש פה חיידק שהונדס, יש פה וירוס, לא יודע מה, וכן הלאה. אבל אנחנו כבר שנתיים מהאירוע הזה, כבר שנה וחצי עמוק בתוכו. אנשים מתים, בעולם כמה זה היום? זה כבר עבר את הכמה, את הכמה מיליונים כבר, נכון? מבחינת מתים בטוטל.
רסמי 4.5,
כנראה כפול אפילו אם אנחנו מביאים בחשבון את הודו ואת סין ואת רוסיה, ששום דבר אמיתי לא יוצא משם. אז ועל אפריקה בכלל לא, נדמה לי שאין נתונים אמיתיים.
לא, יש נתונים רק על אפריקה.
אוקיי, אז מה שאני אנסה להגיד, בסדר, אוקיי, הבנו, זה נורא חשוד, זה דבר שהחברה המודרנית לא ידעה בעידן המודרני של התעופה ושל התקשורת ושל הכל. אבל אנשים מתים, מסביבכם אנשים מתים. אתה רואה את הבתי חולים, אנשים שבני המשפחה שלהם נפגעו קשות מהדבר הזה. עדיין אי אפשר לשכנע אותם שיש פה משהו מבחינתם. זה עוד משהו עם יחסי ציבור. כן שפעת, לא שפעת, לא יודע מה. איך אפשר לפרוץ את המעגל הזה?
ברגע שהם נכנסים לתוך המעגל של הקאט, דעת, כמו שיש חיילת שהולך לקאט, חס וחלילה, כן. אתה רואה שמנצלים אותו ולוקחים לו את כל הכסף, ואומרים לו, אתה לא מבין למה, אז הרי כל כך לא הגיוני שהוא יש שם, הרי זה הבן שלך, אתה מכיר אותו.
את רוצה שאני אגיד כאן דת וחזרה בתשובה? לא, אני לא אגיד.
לא, אני לא. אבל אני אומרת, אבל ברגע שאתה מנסה להבין, אין שום רציונל, זה פשוט ניצול של איזשהו שבר שבן אדם מרגיש. עכשיו, המגפה הזאת עשתה שבר להמון אנשים, כי אף אחד לא הכין אותנו למגפה, הכין אותנו כל החיים למלחמות, מקסימום רעידת אדמה פה ושם.
אוקיי, עברו שנתיים, איריס, עברו שנתיים, היינו אמורים ללמוד משהו לפחות, לא לומדים לקח של אחרים, בואו ננסה ללמוד את הלקח של עצמנו, משהו.
השנתיים האלה גורמות, א', זה נותן לך טווח יותר ארוך, ולהמציא סיפורים מפה ועד אמריקה, כי זה לא הגיוני, זה לא מגפה שאנשים מתים ברחובות, סיכמנו.
כן,
okay?
כן.
זה לא הדבר השחור, אנחנו יודעים שלא. זה מגפה שהורגת בצורה מאוד מאורגנת. בוא נגיד, אנשים לא, ילדים קטנים לא מתים, בוא נגיד אחרת, אם זה הייתה מגפה שילדים קטנים מתים ממנה, כולם היו עומדים בתור להתחסן. זה נורא פשוט. אבל אנחנו כאילו מדברים על איזושהי מגפה שזה מושג, זה לא טיל שיורד לך על הגג. טיל שיורד לך על הגג, תלך למקלט, אם אתה מאמין במקלטים, או אם אתה לא מאמין בשלום עולמי, אתה תלך למקלט. זה לא טיל. אתה לא רואה את זה, יש מגפה, היא נמצאת במקום.
זה נכון לגבי כמעט כל המחלות, אני אשווה את זה אם את רוצה דווקא לסיפור של האיידס, שטיל עלינו אימה גדולה בשנות צעירותינו, נעורינו, תלוי כל אחד בגיל שלו, אבל ידעת שאם אתה לא הומוסקסואל, סליחה, ואם אתה לא נזקק לאירוי מזוהם כלשהו, אז יש סיכוי שתצליח להגן על עצמך וזה לא ייגע בך. וזה היה משהו שגם אם הוא היה אמירה צינית ודי פוגנית כלפי אוכלוסיות שלמות, עדיין המין האנושי יכול היה איכשהו להגן על עצמו בקטע של זה לא יקרה לי אם אני מספיק אזהר ואם אני לא שייך לקבוצה X או Y או Z. בקטע של מגפות בריאות, מגפות כלליות, גורפות, מעולם לא ראו את זה בעיניים, זאת אומרת, אף אחד לא ראה וירוס, אתה יודע.
וכשהתחילה המגפה, ארגון הבריאות העולמי, שמן הסתם לא, גם הוא עצמו לא נפגש בכזאת מגפה אף פעם,
נכון.
אמרו שלושה דברים, אמרו אחד לשים מסכה, שניים לשמור על מרחק, ושלוש לא להתכנס ולהישאר כאילו זה היה שלושה
חללים,
דברים.
חללים, להיזהר מחללים סגורים.
אוקיי, זה היה כל כך פשוט, זאת אומרת, אם כל האנשים היו עושים מה שאמרו להם, אז יכול להיות שהמגפה הסתתה נגמרת הרבה יותר מוקדם, אבל אנחנו נמצאים במציאות של האנשים, אם הם שמים מסכה על הפנים, א', נדמה להם שזה פוגע בקיום שלהם, ומישהו אומר להם מה לעשות, או שאלוהים לא עשה אותם עם מסכה על הפנים, אז אין להם סיבה לשים. זאת אומרת, אנשים מוצאים כל מיני דרכים לשמור על הנוחות שלהם, על מה שהם רגילים, על מה שהם יודעים, כי
תחזירו או... לי את החיים שלי לעזאזל,
אוקיי,
זה מה שאנשים רוצים.
אני רוצה, אני כאילו לא מקבל כאן המגפה הזאת, כי מבחינתי השינוי העצום שהיא מעוררת, אני לא מסוגל להתמודד איתו. דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את המגפה, כי לא נוח לי. כאילו, זה מגפה של אחרים, זה קורה לאחרים, זה לא אני, מה זה קשור אליי, זה קורה בסין הרחוקה, ואנשים שצריכים את ה... אנשים שלא מסוגלים נפשית להתמודד עם זה, להתמודד עם המגפה, הם ימצאו כל הזמן סיבות להדחיק אותה, זה הדחקה, זה נורא פשוט. ואז הם מוצאים קבוצה שאומרת להם, חבר'ה, עזבו אתכם שטויות, אין מגפה בכלל, הכל שטויות. או, בבקשה, מישהו שחושב כמוני, ואז גם נותנים לך בקבוצה הזאת כל מיני אנשים שיעזרו לך בכל מיני קורקומים וכאלה, כי זה מקדם להם את העסקים, ואנשים אחרים שמוצאים לך כל מיני דברים מהעולם שמתאימים למה שאתה חושב, זה נורא פשוט.
כן, האמת היא שאין בעיה למצוא, כן, אין בעיה למצוא היום כל מחקר שרק תרצה, שיתאים לאג'נדה שלך, וכל כותרת בעיתון שתתאים לאג'נדה שלך, כולל מהמקורות הכי מכובדים ואמינים לכאורה שיש, זה אנחנו יודעים.
כראייה לעתיד זה הולך לכל דבר עכשיו. בכל דבר, אין יותר, האמצע פשוט מת, או שאתה שייך לקבוצה הזאת, או שאתה שייך לקבוצה הזאת, או שאתה שייך לקבוצה X, אסור לך להגיד X פלוס או X מינוס.
כן.
התחרות היא לא מי אומר איזה X, אלא מי אומר את ה-X הכי חזק, אוקיי? אתה לא יכול להיות באמצע, אתה לא יכול להגיד, רגע, יש לי תהיות.
כן, ומי שבא תהיות... עם תיאוריות מופרכות תמיד יבלוט יותר, כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אנחנו סומכים על מישהו שהמחקר זה כל חייו, עשה ניסויים, והוא מאמין בנתונים ובמדע ובדאטה וכו'. לעומת אחרים שבאים עם סיפורים פנטסטיים שתמיד מורים. National Inquirer, את זוכרת את העיתון הזה?
כן.
בדוכנים ביציאה מוולמארט?
אחת הבעיות שלנו, שכל צד, הצד שלנו בעיקר, ואני חוזרת ואומרת, זה מזמן, אנחנו, יש לנו נטייה להגיב בעליונות. אז אני רק חוזרת על דברים שחשובים לי, כי גם אני, יש לי מסר, שאסור להתנסה במובן מסוים. צריך לחשוב שההתנסות הזאת נורא מרחיקה אנשים. עכשיו, אני לא אומרת שמי שבא עם סיפור כזה של, עם סיפור כזה של שואה, אני בא לי לקסח אותה וכל האפולה יוצאת ממני בכיף. אבל אני אומרת שגם אני לפעמים מגיבה תסתמי והטיפשה, באמת, כי זה כבר עולה על העצבים.
אני לא חושב שזה הבעיה. אני חושב שיש פה פער עצום בין אנשים שנתפסים לסנסציה, לחריג, לביזר, לבין אנשים שאומרים, כן, אולי יש אחד למיליון סיפורים של מישהו שהיה לו תופעת לוואי, ואולי גדל לו זנב, ואולי הוא פתאום נהפך לתחנת ממסר של שידורים סלולריים, או במקרה הכי עדין או מעודן, הוא באמת נורא חלש, ויכול להיות שאפילו יש לו איזושהי דלקת בשריר הלב. דברים אגב שכמו שאת יודעת יותר טוב ממני, הוכחו, כן, נכונים, אחד לא יודע כמה עשרות אלפים, יש מצב שגם היו מתגלים אם לא היו לוקחים את החיסון הזה, ככה שאין הרבה מה לעשות עם העניין הזה, ונוח לנו יותר להיות קונפורמיסטים, אני יכול להגיד על עצמי, אני לא רוצה להיות מרדן עד כדי כך, אני אמנם חי את חיי, על פי השקפת עולמי, ולא נגרר יותר מדי אחרי כמעט שום דבר, אבל זה נורא מעייף להיות אנרכיסט כל הזמן, לא? זה, כמה אפשר?
אתה חושב שכולם מתחילים מאיזושהי נקודה, וממנה הם מחליטים אם הם יהיו אנרכיסטים או לא, זאת אומרת, כל אחד...
לא, הם לא מחליטים, אבל באיזשהו שלב אתה חייב לעצור ולהסתכל מסביב ולהגיד, רגע, מה אני עושה עם החיים שלי?
באיזשהו שלב אתה לא יכול לעצור, זה בדיוק העניין, שאנשים שיכולים לעצור זה אנשים שהם יותר מדודים, אנשים שנכנסים לעניין הזה רגשית, קשה להם מאוד לעצור באיזשהו מקום ולהגיד, רגע, בוא נבחן את העניין. לא, הם בתוך זה. עכשיו במלחמה, הם בתוך זה, תעזור.
אבל זה מגיע לאבסורדים, שבן אדם כבר נמצא על ערש דווי, כמו שראינו את הידיעה הזאת מווירג'יניה, אני לא זוכר איפה, שהוציאו אותו מבית החולים.
בירלנד.
אוקיי, וכי מרעילים אותך שם, ולמחרת הוא מת, כי הוא היה במצב שאם הוא לא יקבל...
אז רגע, מה אתה חושב הבן אדם שהוציא אותו חושב לעצמו עכשיו? הוא לא אומר לעצמו...
אני לא יודע, אני לא יודע איך הוא חי עם עצמו.
אני אסביר לך בדיוק
איך הוא חי עם
עצמו. הוא אומר לעצמו, לפני שהוצאתי אותו, ומזל שהוצאתי אותו, כי הממסד הרעיל אותו, לפחות הוא מת בבית. יש תמיד תשובה, הדברים האלה, והמצפון זה המקום שאתה יכול לעשות לו פוליש אחת ליום. איך שאתה רוצה.
אנחנו עושים את זה אגב בנושאים אחרים של חיינו כאן, אבל זה באמת כבר מוגזם לשעה הזאת של ערב שמחת תורה. טוב איריס, זה לא היה אפוקליפסה, למרות שנדמה לי שזה עמוק עמוק בתוך האפוקליפסה, היא לא חייבת להיות תמיד רעידות אדמה והתמוטטויות ושיטפונות, ואני באמת לא יודע, זאת אומרת אפשר להשתקם מכל מיני דברים, שוב אנחנו תמיד מדברים על אירועים מתוך, כשאנחנו מדברים בהווה, מתוך ההתרחשות שלהם, וקשה לנו לפתוח את הפריזמה ולהסתכל עליהם ממבט על במרחק הזמן, כי אין לנו כרגע במרחק הזמן, אבל זה מין נקודת זמן בהתנהגות האנושית הבסיסית. כמובן שהיו מלחמות ומגפות אחרות והכל, אבל בגלל שאנחנו מי שאנחנו עכשיו, בגלל התקשורת הפתוחה, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל שכל אחד רואה ושומע מה כל אחד אחר רואה ושומע כל הזמן, אני ממש לא אופטימי לגבי העתיד, אבל זה לא חדש. מה אני אגיד לך, אנחנו נקווה לטוב, ונבנה את השיחה הבאה שלנו, שתגיע בטח לא בעוד הרבה זמן. לחיי האפוקליפסות שבדרך.
אמן. חג שמח.
יאללה, חג שמח, איריס, תודה.
ביי ביי.
וכאמור וכמובטח, אנחנו שוב עם קרן הבר בפינת ההיסטוריה שלה, דרישת שלום מההיסטוריה, והפעם נדמה לי שקרן הולכת קצת להפתיע אותנו, או לא, אני לא יודע, עם חיבור היסטורי לדברים שקורים ממש היום, אתמול, בימים האלה. אז בוקר טוב, קרן.
בוקר טוב.
אז תפתיע אותנו. מה
שלומך? אני בסדר. מה אני היום? כן. אז... אני הלכתי לישון עם הנאום של בנט באום.
רק אגיד שאנחנו מקליטים משהו כמו יממה אחרי.
כן. שאמר שישראלים לא קמים כל בוקר עם מחשבות על הסכסוך, ומעבר לאלבון האישי שהוא לא קורא את ציוצי הבוקר שלי, חשבתי על זה שהסיפור במידה רבה, או ההיסטוריה במידה רבה, נקבעת על ידי מי שמספר את הסיפור. וזה דווקא המקום שלנו להיות ביקורתיים יותר, לנסות לחשוב מה לא מסופר בתוך הסיפור, וגם ללכת עם הסיפור שלנו. בנט יכול אולי להגיד שהסכסוך לא מעניין, אבל הנה אנחנו כאן, כי הסכסוך בעיניי כן מעניין, ועל זה לא נמשיך, לא נפסיק, סליחה, להיאבק.
אני רק אגיד שמכיוון שאנחנו ניהלנו שיחה קצת לפני ההקלטה, אנחנו מדברים על הסכסוך שלנו, זאת אומרת, הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
בדיוק. אז אני כן קמה עם הסכסוך שלי כל בוקר.
כן.
ואני כן כותבת על זה, ואני אמשיך לכתוב על זה. וכשאני חושבת על זה, או על מי מספר את הסיפור, אז אני תמיד נזכרת באישה שבעצם חיים חילקו לה את הקלפים הכי לא נכונים כדי להשפיע, והנה היא בכל זאת עשתה היסטוריה ושינתה התייחסות של עולם שלם. לנושא שאולי מנהיג באותה תקופה גם היה אומר שאף אחד לא קם עם זה בבוקר, וזה לא מעניין אף אחד, אבל זה כן. הסיפור שלנו היום זה על אישה פורצת דרך, שהסיפור שלה לא מסופר מספיק, וקוראים לה איידה, איידה ווילס ברנט, והיא נולדה במיסיסיפי ב-1862, חצי שנה לפני ש לינקולן מכריז על אמנציפציה לשני עבדים כמובן, היא בת בחורה. למרות האמנציפציה היא לא גדלה בתוך עולם חופשי שאנחנו אולי מדמיינים לעצמנו, אלא היא נולדה להורים בשכונת מצוקה, שחורה, וסבלה מגזענות, אפליה ממוסדת, אלימות, הזנחה, בתקופה שבעצם ההיסטוריה האמריקאית מתייחסת אליה כאל רקונסטרוקציה.
כן, אנחנו מדברים על סוף תקופת העבדות לכאורה, אבל הסוף הזה כנראה נמשך, לא בטוח שנגמר עד היום.
סוף הזה עוד נמשך עד 1964, ועדיין ממשיך גם היום.
בדיוק.
הוא לא נגמר, הוא רק משתנה עם הזמן.
כן.
אבל האפליה נותרת, אותה אפליה, אותה הגברת בשינוי אדרת.
אנחנו נורים על מיסיסיפי, שזה הדרום, אולי הדרום הכי עמוק של אמריקה הצפונית.
לגמרי. אז היא נולדה ב-1862, כשהיא בת 16 ונמצאת אצל סבתא שלה, ההורים שלה נספים במגפת הקדחת הצהובה, אחרי הלוויה, המשפחה מתכנסת כדי להחליט מה לעשות עם כל הילדים, היא הבכורה, והם רוצים לפזר אותם בין קרובי משפחה שונים, והיא מחליטה שלא, ויחד עם סבתא שלה, היא יוצרת תוכנית שמשאירה את כל האחים שלה בבית, כשהיא מחליטה לצאת לעבוד כמורה. אמנם לא הייתה לה השכלה מספקת להיות מורה בבית ספר לבן, אבל בבית ספר אפרו-אמריקאי היא הצליחה, היא משכנעת את המנהל שהיא לא בת 16, שהיא בת 18, היא מתקבלת לעבודה, ואז בעצם קצת נפקחות לעיניים, היא שמה לב לפערי השכר בין לבנים לשחורים, מדובר בהפרש של בערך פי 1.5 במשכורת ללבנים.
זה הרבה פחות ממה שהייתי חושב, האמת. כי בעבדות המקורית העבדים, מה זה, השכר שלהם היה פחות או יותר האוכל שהם קיבלו, אם אני זוכר את הסיפורים מאז, לא? זאת אומרת, פי אחד וחצי זה נשמע כמעט כמו נשים וגברים היום.
סליחה, פי שתיים וחצי, זאת דעות שלי, אבל כן, קודם כל זה פער היסטרי, אם למשל אנחנו, זה פער היסטרי בכל מקרה, זה גם, לא יודעת אם זה נשמע לך נמוך או גבוה, אבל בסופו של דבר, גם אז הדולר היה שווה הרבה יותר, אז אם אנחנו מדברים על מסכורת שנתית של, לא יודעת מה, 30 דולר מול 80 דולר שנתי.
לא, אין ספק שזה פער משמעותי.
זה נשמע אולי מעט, אבל כשאנחנו מקבילים את זה למסכורת של היום, אז אנחנו מקבלים מסכורת שהיא בערך נמוכה בשליש, בשני שליש, סליחה. אז בעצם זה כבר קצת אחרת. בכל מקרה, היא וסבתא מגדלות את האחים, והיא גם נוסעת כל יום לעיר הגדולה כדי ללמד, והיא מתחילה להבין יותר את העולם מסביב ולראות יותר את אי השוויון. וכעבור כמה שנים היא עוברת לממפיס כדי לנסות לשפר עמדות, היא עוברת ולשדרג את החיים, היא עוברת עם האחיות שלה, האחים שלה נשארים, הם כבר גדולים מספיק כדי לעבוד כשוליות. והפעם היא גם לא רק מגדלת את האחיות שלה ומלמדת, היא גם מתחילה ללמוד בעצמה, כמובן רק בקולג' שמיועד לאפרו-אמריקאים, אין מה לדבר על, על, על משהו אחר, ושם התעורר אצלה משהו חדש, וזה פתאום היא מגלה את הפער המגדרי. ב-1884 שיפור זה רוזה פארקס, אבל אף אחד לא יודע, כי כולם מכירים את רוזה פארקס. היא עולה לרכבת, וזו רכבת מאוד מאוד עמוסה, והכרטיסן מגיע אליה ואומר לה שהוא מבקש שהיא תעבור לקרון המעשנים, כדי לתת את המקום שלה לאישה לבנה, והיא כמובן לא מסכימה, וזה נגמר בסופו של דבר במכות, לא עם כיסא כתר פלסטיק, והיא מורדת מהרכבת, והיא לא נכנעת, זה מתחיל מאבק משפטי, היא דבר ראשון מתיישבת וכותבת, ובדיעבד זה יתור הדעה הראשון שלה, היא כותבת לעיתון הכנסייה, ומחליטה לתבוע את חברת הרכבות, בהתחלה היא מוצאת עורך דין דמיקולו שמצליחים לשחד אותו, והיא מפסידה, ואז היא מוצאת עוד אחד, בסופו של דבר היא מצליחה לזכות במחוזי, ואפילו מפוצה ב-500 דולר, שזה המון המון באותה תקופה, אבל בית המשפט העליון של טנסי הופך את ההחלטה, וזה משאיר אותה עם תהייה, עליה היא גם כותבת, אם לא נותר צדק יותר במדינה. אבל איידה ממשיכה, היא כבר בלתי ניתנת לעצירה, היא כותבת המון תורי דעה שמתפרסמים ברמה הכלל מדינתית בארצות הברית, כמובן בעיקר בעיתונים אפרו-אמריקאים. אבל ב-1889 היא גם פותחת בעצמה איזשהו סוג של ביטאון פוליטי שנקרא Free Speech and Headlight, שעסק בעיקר בהפניית זרקור לאפליה ולאפליה הגזענית והממוסדת בדרום ארצות הברית. היא מתחילה לכתוב על קורבנות של מעשי שנאה, מספרת סיפורים שהיא בעצמה אומרת שאם היא לא תספר אותם ייעלמו מההיסטוריה.
אם אני זוכר נכון, כל התקופה הזאת גם זה התקופה של הפריחה או של היציאה לאור של הקוקלקס קלן, זאת אומרת מיד אחרי שלינקון הכריז על סיום העבדות, הדרומיים, הלבנים, הם מרדו פה פחות או יותר, ואז כל התנועה הזאת של רדיפת השחורים האלימה הייתה בשיאה, אני זוכר נכון לפי הדוקואים שאני רואה וקורא.
לא, לגמרי, זה כזה בגדול, אבל כן, האמנציפציה כמו פטריות אחרי הגשם הביאה איתה לא מעט מעשי לינץ' ובכלל התנכלויות על רקע גזעני, אבל בעצם גם אם הדברים לא היו ממוסדים זה היה קיים כל הזמן, כי בעצם קיומה של העבדות אוקיי?
כן.
אז הדברים האלה היו האלימות והתוקפנות הזאת הייתה ברמת היום-יום בדרום ארצות הברית. אנחנו מדברים על שנת 1891, עכשיו איידה מורה, פובליציסטית, גם מרצה מדי פעם, ואז חבר טוב שלה בשם תומאס מוס פותח איזושהי מקולת, סוג של קואופרטיב שנמצא בבעלות אפרו-אמריקאית בממפיס, באזור שהוא מהיציאה מהעיר. מולו הייתה כמובן מקולת של אדם לבן, ואנחנו מגיעים למרץ 1892 במין תקרית פעוטה של ילדים שמשחקים בגולות. מתפתח איזשהו עימות בין הילד הלבן שהוא הבן של בעל המכולת וילדים אפרו-אמריקאים, זה הם מתחילים להביא את המבוגרים, ומתפתחת תגרה נוראית, ו יוצאים משם לא מעט אנשים חבולים, ויום למחרת, אחרי שהכל כאילו נרגע, מגיע בעל המכולת הלבן למכולת של הקואופרטיב האפרו-אמריקאי, וזה נגמר בירי. מתחילה כאן שרשרת אירועים שמביאה בעצם לתקיפה של אנשים לבנים את המכולת, את אנשי המכולת של הקואופרטיב האפרו-אמריקאי. מפה לשם שמועות עושות כמובן את המצב ליותר חמור, שמועות שפצועים לבנים מצאו את מותם, מביאות לעוד ועוד אנשים שמגיעים לאזור. בסופו של דבר, המשטרה מחליטה לעצור שלושה מבעלי הקואופרטיב, סתם, בלי סיבה, רק בגלל שהם היו מעורבים, לא נעצרו חשודים לבנים, והסוף סיפור של זה הוא שמתארגנת קבוצה של קו קלוקס קלאן, שלבנים שמגיעה לבית כלא שנמצא כמובן בתחנת המשטרה, והם חוטפים את שלושת העצורים השחורים ועושים בהם לינץ'. לא מעט אנשים היו באירוע שלקח כמה שעות, הכל מתועד, אפילו דבריו האחרונים של מוס, שאמר, תגידו לאנשים שלי ללכת מערבה, כי שום צדק לא מחכה להם כאן. אחר כך המילים האלה היו המילים הראשונות שפתחו את הטור של איידה בנושא הלינץ' הזה. והיא יוצאת בקריאה לתושבי ממפיס לעזוב את העיר ולצאת מערבה. אבל זה גם גורם לה להבין שאם היא לא תספר את הסיפור הזה, הסיפור הזה לא ייגמר. שההתאמרות באוכלוסייה השחורה, שהירי על אזרחים שחורים סתם כי אפשר, והגזענות הבלתי נסבלת הזאת לא ייגמרו אם אנחנו נמשיך, אם בני האדם ימשיכו לשתוק בנושא, אם ימשיכו לספר להם שהם מתעוררים בלי שזה יעסיק אותם. בסופו של דבר זה מביא לקמפיין בינלאומי, כי היא מבינה שאם היא לא תאסוף כספים גם בחול, ואם היא לא תדבר על הדברים האלה גם בחול, ותחשוף את הבושה האמריקאית בפני העולם, זה לא ייגמר. לשאלה למה להוציא את זה החוצה ולחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ.
אני חושב כן, נדמה לי שהשאלה הזאת כבר מזמן מאחורינו.
בדיוק. וזהו, ומכאן בעצם איידה מתחילה מחקר שלם, המחקר הכי גדול שנעשה אי פעם לנושא הלינצ'ים, והיא מתחילה להתחקות אחרי סיפורים של לינצ'ים, עדויות של אנשים. עד לאותה תקופה היה מקובל לחשוב שלינצ'ים נעשים רק בגלל איזושהי תוקפנות, בדרך כלל על רקע מיני של אפרו-אמריקאים כלפי נשים לבנות, והיא מוכיחה שזה ממש לא נכון, שדווקא זה רק בדיעבד מספרים סיפור שהוא לרוב מיני, כי זה בדרך כלל מעורר אנשים. אבל שרוב מעשי הלינץ' נעשים בגלל אי עמידה בחובות, הפחד מתחרות או חוסר כבוד ללבנים, או חלילה שחרות של אפרו-אמריקאים בציבור. זאת אומרת, הייתה כאן איזושהי נורמה של אנישה חברתית, שאפילו לא דרשה מעבר בבתי המשפט, של לבנים כלפי אפרו-אמריקאים. ועל זה היא כותבת. היא מפרסמת חוברת קטנה בשם זוועות הדרום, חוקי הלינץ' על כל שלביהם, ואחד הדברים שהיא אומרת שם זה שמישהו צריך להראות שיותר משהגזע האפרו-אמריקאי חטא, חטאו יותר כלפיו, והמשימה הזאת כנראה נפלה על כתפיי, והיא לא יודעת כמה היא צודקת. קטונתי מלסכם את כל פועלה בעשר דקות, אבל היא מצליחה בסופו של דבר לתעד למעלה מ-4,000 מקרי לינץ' שהתרחשו, סליחה, אם מתחילה את תיעוד מקרי הלינץ' בסופו של דבר מגיעים למספר של מעל 4,000 מקרי לינץ' שהתרחשו מ-1877 ועד 1950. ובכל התקופה הזאת אמריקאים קמו בבוקר בלי לחשוב שזה משהו שצריך להטריד אותם. לא הפסיקו לנסות להכפיש אותה, זה לא עזר, היא המשיכה במאבק שלה. בנוסף היא גם הייתה בין הסופרג'יסטיות, ואז עכשיו אולי סיפור אחרון עליה כדי להסביר כמה היא מופלאה, כי אפשר לספר עליה עוד הרבה דברים, גם על היותה אימא ובת זוג שוויונאית אמיתית. ב-1913, במצעד הסופרג'יסטיות, מציעים לה שבכל זאת לא תלך יחד עם הנשים הלבנות, אלא שתצעד בסוף, כי היא לא יכולה להוביל את הנציגות שלה, והיא לא אומרת כלום, והיא מחכה בצד של המצעד, וכשמגיעה המשלחת שלה, היא מתייצבת בראשה ומשלבת ידיים עם שתי הנשים הלבנות שעמדו שם, שהלכו שם, ופשוט ממשיכה להנהיג את המשלחת שלה, ואף אחד לא יכול להגיד לה כלום, כי זה באמצע המצעד. ככה עושים היסטוריה, וככה היא עשתה היסטוריה. גם בנושא של זכויות אדם בכלל, בנושא של האפרו-אמריקאים ושל נשים בארצות הברית בפרט, והיא התעוררה כל בוקר, וידעה שגם אם אף אחד לא רוצה להקשיב לה את הסיפור הזה, צריך לספר כדי שהוא ישנה את ההיסטוריה, והוא שינה. זהו.
באמת סיפור, סיפור נפלא, סיפור מעורר השראה, אין בכלל שאלה. עד כמה הוא מתחבר לימינו ולסיטואציה שבה אנחנו חיים כבר כל כך הרבה שנים? אני יודע, אולי היסטוריונים כמו קרן בעוד 100 שנה יעידו אם מישהו מאיתנו, מי שהיא מאיתנו, שמקרה קוראים לה קרן או אחרים, משפיעים או השפיעו במשהו על מהלך ההיסטוריה, אבל חייבים לנסות, אני בעניין הזה מסכים איתך לגמרי. להרים ידיים זה אופציה מקובלת, אבל כנראה שהיא לא הכי נכונה.
אולי מובילה לתוצאות פחות טובות.
אולי.
שגם את זה
יגידו ההיסטוריונים. בסדר גמור. אז עד כאן דש מההיסטוריה, שאני בהחלט ישבתי בשקט, שלא כהרגלי רוב הזמן, והייתי מרותק. אז תודה קרן.
תודה רבה.
נתראה בפינה הבאה.
בהחלט. We'll be right back.
Mm-hmm.